משפחות נזקקות. חיילים בודדים. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נקודת השוויון 365 עוסקת בשוויון מגדרי וקידום שוויון מגדרי ומגזרי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, אני מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ולמודעות ופעילה חברתית. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני כאן עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו אורחת שאני באופן אישי מאוד אוהבת. אני זכיתי להכיר אותך בפברואר מתישהו השנה בפאנל של הפריימריז לעבודה, ואני ראיתי אישה נחרצת, להוטה, רהוטה, שרוצה לשנות ורוצה להשפיע, ואני רוצה לברך אותך אבתיסאם ולהגיד לך כל הכבוד ומזל טוב על הבחירה לכנסת.
תודה, תודה נורית, מאוד שמחה להיות איתך.
אני שמחה שאת איתי, אני יודעת שיום שני זה יום עמוס בכנסת, ואני שמחה שהצלחת לפנות לי קצת זמן. אז אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, אני למדתי קצת עלייך עכשיו בעקבות לקראת התוכנית הזאת, וקראתי שאת נולדת בפורדיס, ולמשפחה מוסלמית דתית, אדוקה, שאת חיית בין שני עולמות, פורדיס וזיכרון יעקב, שיצאת ללמוד קולנוע מהמקום ששם את חיה, שזה משהו שהוא פורץ דרך, שהתחתנת עם בועז מנוחין, שהשם משפחה שלו מוכר לי דווקא מיהודי מנוחין, בחור ישראלי, קיבוצניק, עובד בהייטק, יש לך ילדה ממנו, נבחרת לכנסת במפלגה יהודית, הערבייה הראשונה שנבחרה למפלגת העבודה, ואת ביחסים טובים עם חברות כנסת ימניות, ועם חברים במפלגה שלך שהם רבנים אורתודוקסים, גלעד קריב, חבר כנסת גלעד קריב, ולמעשה כל החיים שלך את משמשת גשר בין עולמות. זה מה ששמתי לב מזה שקראתי עליך קצת, גם בחיים הפרטיים שלך וגם בחיים הציבוריים שלך. אז קודם כל, אני מאוד אהבתי את זה, ואני רוצה לשאול אותך איך את מרגישה עם הדבר הזה. מה את חושבת שזה מביא לחיים היום במדינת ישראל?
קודם כל, תודה רבה. אני חייבת רק לדייק כמה דברים. לפניי הייתה נדיה חילו, חברת הכנסת מיפו, היא גם הייתה במפלגת העבודה. נכון, אז אני לא הראשונה. Okay. לגבי חברי היקר, יושב ראש ועדת חוקה ומשפט גלעד קריב, הוא לא אורתודוקסי, הוא רב רפורמי.
אמרתי אורתודוקסי, סליחה, טעות.
כן. תכף הוא יתקשר אליי
ויגיד. חס וחלילה, יצא לי אורתודוקסי, סליחה, זה בדיוק העניין, כי גם גלעד, אני רוצה אותו פה בתוכנית, כי גם הוא מסתכל ומחבר בין עולמות, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה.
לגמרי. לגמרי. טוב, אז לשאלתך על קורות חיי, איפה גדלתי? תודה רבה. אני בהחלט גדלתי בכמה עולמות. מצד אחד בית מסורתי בכפר שלי בפרידיס, וגם גדלתי בתור ילדה שנקטה בתים בזיכרון יעקב, ואחר כך גם אני בעצמי ניקיתי בתים בזיכרון יעקב. חיפה, עיר חיפה, בה למדתי את התיכון שלי, כי אמא שלי פשוט לא הסכימה שאנחנו הבנות שלה נלמד בתיכון בכפר, היא מבחינתה ימינה בדבר אחד מאוד משמעותי, שלגבולות של הכפר יש, אין גבולות אין בעצם, גבולות. אפשר לשבור את כל הגבולות ולפרוץ, ולכן שלחה אותנו שנלמד את התיכון שלנו בחיפה, ולכן אני חושבת שהראייה הזאת היא שאין גבולות, אין תקרות זכוכית.
זה היה תיכון יהודי, בעצם, תיכון מעורב?
זה היה תיכון מעורב בין דתות בתוך החברה הערבית.
הבנתי.
כלומר, מכל הדתות, כל מי שדיבר ערבית בדת אחרת, או שונה, או ממני לפחות.
לימדו בערבית.
כן, למדנו בערבית. היה מגוון רחב של כל הכפרים מסביב וערים ערביות שהגיעו לאותו תיכון. וללא ספק שזה היה אחד האירועים המכוננים בחיים שלי, לצאת בגיל התבגרות ולהתבגר בתוך העיר הגדולה, חיפה. זה הפך אותי לבן אדם, קודם כל לראות שאני לא אחת ויחידה בעולם, יש כמוני בנות פורצות דרך, וגם להיחשף לעולם, למדינה, לחברה הישראלית כולה, על כל הגוונים שלה. הקול שלי כאבתיסאם, גם כאישה, גם כערבייה, גם כמוסלמית, שפרצה בעצם לתודעה הישראלית דרך עשיית קולנוע וטלוויזיה. וזה גם דבר מאוד מאוד מיוחד. להיות אישה ערבייה מוסלמית, הסרט הראשון שלי היה ב-2003, ולעשות את הסרט הראשון, סרט מאוד אישי, שבעצם דרך המצלמה שלי הכנסתי אותה לתוך החברה הערבית, לתוך הכפר. שאלתי שאלות, הייתי בחורה ועדיין אישה מאוד סקרנית, שואלת מלא מלא שאלות, וכשלא נותנים לי תשובות, אז אני עוד יותר עצבנית ורוצה לדעת יותר, ובסופו של דבר נוצרתי להיות בן אדם מאוד מאוד אמיץ, יש לו את הפריבילגיה לשאול שאלות ולקבל עליהם תשובות, ובסופו של דבר הבנתי שיש לי המון 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 כוח לחולל שינוי, שינוי תודעתי, דרך קולנוע וטלוויזיה, לשקף את החברה שממנה אני באה למסך הטלוויזיה, להראות אותו לעולם, ואחר כך לעולם, לחברה הישראלית, ולנסות דרך הקולנוע והטלוויזיה, לייצר שינוי. גשר, שינוי, יכולת שלנו לשוחח ולדבר. לכן היום בתור אבתיסאם חכית במפלגה יהודית, מפלגת העבודה, אז החיבור הזה הוא מבחינתי הוא מאוד טבעי, כי כל החיים שלי אני בחיבורים, דואגת לחיבורים ויכולת של נשים בעיקר לנהל שיח ודיאלוג, וזה מה שיוצר אותי היום כחקית שיכולה גם לדבר עם הימין וגם עם השמאל ועם המרכז ועם כולם.
זאת אומרת, מה שבעצם נותן לך את היכולת לעשות, ליצור את החיבור הזה, זה בעצם החוויות שחווית כבן אדם. את יודעת, אומרים, הסבא לא יבין את הרעב. אנשים מנסים, כל הרעיון של גישור וחיבור בין אנשים זה לנסות להבין אותם. לנסות להבין כן. מי הם, לדעת לדבר איתם, לשאול אותם את השאלות, להקשיב, שזה דברים שאנחנו לא כל כך רואים היום בחברה הישראלית, סבלנות. זה לא, כן. זה משהו שהוא בכלל, באופן כללי, לא רק בחברה הישראלית, בכל העולם, עם כל ההתקדמות של הדיגיטל והטכנולוגיה, הכל מהיר, זמין, מיידי, ואין כל כך סבלנות להקשיב. זה, אני יודע, אני ראשון, אני הכי חכם, ואני אתחבר רק עם מי שמסכים למה שאני אומר ומה שאני עושה, או מה שאני אומרת ומה שאני עושה. ואת בעצם שואלת השאלות, בודקת את הדברים, כי את מתוך החוויה, זה מאוד קשה בעצם לחבר אנשים אם הם לא מבינים אנשים אחרים.
אני חושבת שנדרשת כנות מאוד מאוד גדולה בתוך המסע הזה שאנחנו עושות. לשים לרגע את האגו בצד, זה תהליך מאוד 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 קשה. כשאנחנו יודעות שהמטרה בסופו של דבר, אם לא מתקיים דיאלוג ויכולת הבנה משותפת, מה שיקרה בסופו של דבר יקרה אימות, ובאימות יש את המנצחות ויש את המפסידות. ואני אומרת, לפני שנחריע את הדיונים במפסידות ומרוויחות, אפשר להגיע לשלב של הקשבה. ושלב של הקשבה הוא לפני שאנחנו בעצם יכולות להשתכנע מה הצד השני רוצה להגיד לנו, הוא תהליך למידה מאוד גדול שלנו על עצמנו, והוא קריטי וחשוב נורא. ולכן אני מבחינתי, היכולת שלי כל הזמן להיפגש עם מישהו שהוא שונה ממני, או מישהו ששונה ממני, ויכולת שלי ללמוד על עצמי, איזה מין בן אדם אני יכולה להיות.
זה גם את וגם הוא. בסוף זה שאת שואלת את השאלות, את מבינה גם לגבי עצמך, אבל גם לגבי אחר, ואת יכולה לראות את השונות, את יכולה לראות איך אפשר לגשר על השונות, ואיך אפשר למצוא פתרון שהוא win-win, הוא טוב גם לה וגם לך.
אני חושבת שהפחד הכי גדול שלנו, כשאנחנו פוגשות את השונה מאיתנו, שהשונה ישפיע על החיים שלנו. כלומר, שהם ישפיעו עלינו וישנו אותנו. זה תמיד הפחד. אם אני אקשיב למישהי מהצד הימני, אז יכול להיות שהיא תשכנע אותי, ואז בעצם זה ישנה את האידיאולוגיה שלי, כי כולנו רוצות להיות אידיאולוגיות, ועמדות מאוד מאוד ברורות ומוצקות. והפחד הזה, המיידי, תמיד לסגור את הדלתות מול השונה, כי חס וחלילה, שהוא לא יגרום לי להשתכנע בדבריו או להזדהות איתו.
כן, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה הסיבה לפחד. אני חושבת שאולי גם, כן, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מקשיבים לשונה, זה מרחיב את מי שאנחנו, זה לא מצמצם את מי שאנחנו, וזה רק מאפשר לנו להסתכל על הדברים מנקודת מבט יותר רחבה, ולמצוא פתרונות ודרכים אחרות שלא חשבנו עליהם קודם. את יודעת, אני מסתכלת, הייתי באחת השבתות אצל חברה שלי במושב מתן, והוא יושב ממש על הגדר, בנו שם גדר לפני 15 שנה בין הכפר ליד, אני לא זוכרת את שמו, לבין מתן, והיא מספרת שעד לפני שבנו את הגדר, אז התושבים הכירו אחד את השני, והיו אירועים משותפים ביחד, וברגע שבנו את הגדר, הכל נותק, ונוצר אפילו, נוצר איזשהו סוג של הפרדה ופחד וחשש אחד מהשני, וכל מה שהיה קודם התבטל. זאת אומרת שאם היינו מבינים את ההשלכות ומדברים ורואים את ההשלכות של הדבר הזה לטווח רחוק, היינו מבינים שהשינוי הזה, הגדר הזאת שכביכול באה להגן, והיא באה להגן, היא גם עושה נזקים ש... אחר כך משנים את התודעה של הילדים שלנו, ותכף נדבר על זה גם, על חינוך מיינקות, אבל...
אנחנו כן, שנייה איבדנו את פיצם, אז אני שנייה מוציא אותנו לשיר, ואנחנו נחזיר אותך.
בסדר גמור, אז תשמיע את שלוש פעימות של אבו יוסרה.
אין בעיה.
סליחה, חזרתי.
אוקיי.
אפילו הסתדר לנו יותר טוב.
בעיות חשמל בכנסת.
מעולה.
סליחה.
אז כמעט יצאנו לשיר של שלוש פעימות של אבו יוסרה, ששיר שהכרת לי אותו ומאוד אהבתי אותו, אז אנחנו נשמע אותו, אבל רק אחר כך שנסיים לדבר, כיוון שאת ב-20 לצריכה לצאת ולסיים את השיחה. בסדר? אז אני עם הפרעות קשב וריכוז שלי, איפה הייתי? הייתי במתן, ואמרתי שבסופו של דבר, בסופו של דבר, זה ששמו שם את הגדר ולא חשבו על ה... ולא היה שיח, ולא היה ראייה רחבה יותר, אז נוצר ניתוק. ויכלו גם לשים גדר, וגם להמשיך את היחסים באיזשהו אופן, אם היו חושבים על זה קודם.
כן. אני מסכימה איתך עם הרי בסופו של דבר, אנחנו גם במדינה ובאזור מלא סכסוך, ובמקום שיש בו סכסוכים במיוחד, שאני חושבת שאנחנו חייבות להגיע לשלב שבו צריך להסתכל על מדינות אחרות בעולם, ואיך חברה, מדינה, מצליחה בכל זאת לנהל דיאלוג כשיש סכסוך, כשיש כיבוש, כשיש חברות שלמות שמודרות. וביום הזה שבו אנחנו, בעצם הפריבילג, הרוב, אני אקרא לזה הרוב, כשהרוב יכול לדבר עם המיעוט, שיש לו המון כעס, אני גם מצטרפת למיעוט הזה.
אני חלק... תשמעי, אני גם ראיתי את הכעס הזה אצלך כשאני הסתכלתי אלייך. יש בך המון כעס, ואני חושבת שזה יותר תסכול מאשר כעס. על, על החוסר יכולת לעשות ולשנות, אני צודקת?
תראי, טוב, עכשיו את נגעת בדיוק באנרגיה שהובילה אותי שנים. אנרגיית הכעס. והיא, אני קוראת לה אנרגיה.
אנרגיה.
כן. אימצתי את ה... זיהיתי את הכעס בפעם הראשונה בחיים שלי מאוד חזק כשאחותי נפטרה. אני הייתי בת 21, היא הייתה בת 22. אחותי כשנפטרה, היא נפטרה מרשלנות רפואית. זה פגש אותי מה זה תחילת שנות ה-20, גם שלי וגם שלה, היא מאבדת את החיים שלה, אני, אחותי הבכורה, נפטרה מרשלנות רפואית, ואז, ואין עם מי לדבר כל כך, זה סוגיה, כל מי שמכיר את כל הסוגיות האלה של רשלנות רפואית, אין כל כך עם מה לעשות עם זה, זאת להכיר בעובדה, ולצאת למסעות ארוכים של המון שאלות שאין עליהם תשובות, לא מבחינת בית משפט, לא מבחינת בתי חולים, לא מבחינת מסגרות, וזה מקום שבעצם לקד אותי בתחושה מאוד חזקה שאני צעירה בתחילת הדרך שלי, ואני מוצאת את עצמי מטבלת על מות אחות שלי, שנורא נורא אהבתי אותה, היא הייתה החברה הכי טובה שלי, ואני לעזאזל לא מקבלת תשובות מה היה שמה. ושם התחלתי לכעוס, התחלתי לכעוס והרגשתי שהדבר הזה הולך איתי לאורך כל הדרך. גם זאת אנרגיה שליוותה אותי, גם בתהליכים של יצירת הסרטים שלי. באתי לספר סיפור בתוך החברה הערבית, כעסתי על החברה הערבית, כעסתי על התניות חברתיות, כעסתי על הדיכוי בתוך החברה הערבית כלפי נשים, כעסתי על מדינת ישראל כלפי המיעוט הזה שבעצם מדיר אותו, מתגזען אליו. אנרגיית הכעס ליוותה אותי הרבה הרבה שנים בתהליכים של יצירה. עכשיו, כל יוצר ויוצרת צריך איזה אנרגיה על מנת שיקום בבוקר ותקום בבוקר ותוכל בעצם להשמיע את הקול שלה.
משהו שידחוף אותו.
בדיוק. השאלה עד כמה הכעס הזה חייב להיות, אני צריכה לאמץ את האנרגיה הזאת לאורך כל הדרך. עכשיו זה נחמד, אימצתי אותה, עבדתי מצוין, עשיתי אחלה סרטים, עד שלב מסוים שהבנתי שאני רוצה להיפרד, אני רוצה להגיד שלום וביי לכעס הזה, כי אני לא רוצה יותר להיות בן אדם כועס, כי יש תמיד חוסר צדק, יש תמיד, אני אפגוש תמיד בחיים שלי חוסר צדק, אני יכולה, הדרת זכויות אדם, מישהו שלא יקשיב לי.
ברור.
אז מה, הכעס, בדיוק, ואז מה, הכעס הזה הוא ימשיך ללוות אותי כל החיים שלי? אני ממש לא מעוניינת בזה.
הוא גם פוגע בך, באופן אישי הוא פוגע בך, בגוף שלו
לגמרי.
הוא פוגע.
נכון, ולכן אני חושבת שהלידה של הילדה שלי, זה היה אחד המהלכים הראשונים שהתחלתי להבין שיש לי ילדה, ואיך אני מביאה, איך אני מגדלת אותה בתוך, איך אני מתווכת לה את העולם. אני לא רוצה לתווך לעולם של אמא כועסת על המון דברים שקורים שאני פוגשת אותם ביום-יום. ולכן אני בתהליכים של היפרדות מהמקום הזה, ואני חושבת שזה נפלא, זה נדיר, וזה תהליך, אז מה בא במקום הכעס? מה, אהבה? איך אני אתנהל מול העולם הזה, מול האנרגיה הזאת שקוראים לה אהבה וחמלה והקשבה?
הרצון לשינוי, הרצון לשינוי, העשייה.
נכון. אז אני בתהליכים להיפרד מהכעס, והכעס הוא חשוב שיהיה, אני צריכה גם לכעוס על דברים. אבל האם זה הזהות שלי כבן אדם? ממש לא. אז אנחנו שם. אני שם.
אני, את יודעת, כשהרגשתי אותך בהתחלה, הרגשתי שאת אישה מאוד מודעת, ואני שומעת ורואה שאת באמת אישה מודעת שעושה תהליכים, כי בעיניי החיים זה פלטפורמה להתפתחות. והזיהוי הזה של הכעס, והזיהוי שהכעס הוא הוא דבר טוב שמניע אותך לעשות דברים, אבל מצד שני צריך באיזשהו שלב להיפטר ממנו. לוקח אותך למקומות אחרים, למקומות אחרים של שינוי, וזו ההתפתחות שאני חושבת שזה התפקיד שלנו, בני אדם, זה מה שבאנו לעשות פה, להתפתח ולהשתנות. לא להישאר מי שהיינו פעם, וגם בסיטואציות החיים, לשנות את סיטואציות החיים ולעשות דברים אחרים, כי זה כבר לא מעניין לעשות אותו דבר כל הזמן.
נכון.
אז אני חושבת שזה בדיוק מה שאת עושה.
נכון.
דווקא מהמקום של הרעב הזה והחוויה של שני העולמות. אז איך הגעת למקום של הפמיניזם? כי את אישה ערבייה פמיניסטית, ואת אפילו מדברת בלשון נקבה, כמו מרב מיכאלי, שאני מאוד מאוד אוהבת את מה שהיא עשתה. אני חושבת ששינוי תודעתי לוקח לו עשורים, הוא מתחיל בילדים קטנים, ואני חושבת שהעקשנות הזאת, למרות כל הרפש וכל הביקורת על השפה בלשון נקבה, הובילה לשינוי, ואנחנו רואים היום בכל המקומות שאנשים מדברים לבנות ולבנים, רופאים ורופאות, לא רופאים ואחיות, והנשיא מברך את חברי הכנסת ואת חברות הכנסת, שזה יפה מאוד, והדברים משתנים גם בגנים, גם בבתי הספר, וזה תהליך של עקשנות של מרב, של דור, שהביא לשינוי תודעה, וחייבים להמשיך עם זה, כי השפה העברית היא שפה היררכית, וברגע שאנחנו פונים רק לגברים, מודעות מתעצבת בגיל אפס, הבנות מרגישות שהן פחות שוות, ומהמקום הזה מאוד קשה אחר כך להגיע לשוויון, מאוד קשה אחר כך, איך אמר לי פעם דוקטור זאב לרר, גם אנחנו ניישר את המגרש, האנשים יעלו על המגרש, אבל ממקום שאת פחות שווה, הכוח שלך לעלות על המגרש הוא יותר נמוך, אז אנחנו צריכים לדבר לבנים ולבנות בשפה אחת, להעביר מסרים שווים, כדי שגם בנים וגם בנות יעזו לעלות על המגרש ולשחק את המשחק בצורה זהה. אז איך את? איך את הגעת למקום הזה? ממקום כל כך לא שוויוני. בטיסה? יש לנו את אבתיסאם?
נראה שיש עוד כמה תקלות בבית הכנסת.
בכנסת, לא בבית הכנסת.
בכנסת, סליחה, בבית הכנסת. אז אנחנו נצא בכל זאת לשיר שלוש פעימות, ואנחנו נשוב
אני שומעת אותך מצוין.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر
בסדר גמור, וואי, איזה פדיחה יש פה. אני עליתי עם הטלפון למרות שזה מה שלא נוח לי, אבל אני... אני חצלת.
למה רק דחל אלבי רק וחנית טוב העמל זה רוחת אני גנית
בסדר.
היי, תסתם, חזרנו.
כן.
אוקיי, אני כל הזמן מדברת. איפה הייתי?
את דיברת על העניין של הפמיניזם בתוך חברה, בעצם עולם כל כך פטריארכלי ולא שוויוני, מאיפה אימצתי את הפמיניזם.
אז כן, אז ספרי לנו, איך הגעת לזה? למרות שאני...
האמת היא, לא הגעתי לזה.
אוקיי.
נולדתי לתוך זה. אני ממש נולדתי לתוך המקום הזה שבו... אני רק כשגדלתי מאוד והתבגרתי והייתה לי תודעה שוויונית, מגדרית, הבנתי שקוראים לדבר הזה פמיניזם, אבל בסופו של דבר הסוגיה של להיות, להרגיש שוויונית, ללחם את המלחמה של נשים,
זה משהו שגדלתי בתוך הבית. אני גדלתי עם אמא מאוד פמיניסטית. היא לא, עד היום היא מסרבת להכיר בדבר הזה שהיא פמיניסטית. היא מבחינתה,
בוא החיים... בוא נקרא לה עצמאית.
כן, בדיוק, היא קוראת לזה עצמאות, ומבחינתה היא, 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 החיים אילצו אותה לבחור בדרך הזאת בעצם להיות אישה עצמאית ועם תודעה ולהבין שהיא צריכה לקחת אחריות על החיים שלה ואף גבר לא צריך בעצם לקחת אחריות עליה. אז אמא שלי בעצם הייתה, התחתנה עם אבא שלי שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא כבר לא איתנו בחיים. ואבא שלי די מהר בן אדם שהפסיק לעבוד מכל מיני סיבות, והיא הבינה שיש לה 4 ילדים והיא חייבת לגדל אותם ולגדל אותנו, ואז החליטה בעצם לקום ולקחת את התיק שלה ולצאת לעבודה, לשוק העבודה. ומהרגע שהיא הפכה להיות המפרנסת היחידה בבית, זה הרגע שהיא בעצם הפכה להיות הבן אדם העצמאי, שהתחילה לקבל החלטות, הבינה מה זה עצמאות כלכלית, שיכולה לקבל החלטות ולנהל את הבית, לנהל את התקציב של הבית, להחליט בעצם בסופו של דבר איפה הבנות שלה ילמדו, ומה מגיע להן.
בעל המאה ובעל הדעה.
בדיוק, ובאותו הרגע כשהיא הבינה שבתור אישה עובדת, היא יכולה בעצם להתחיל להסתכל על מכלול החיים שסביבה, ולנהל את החיים שלה. ותמיד היא אמרה, בחיים אל תתחתנו לפני שאתם הופכות להיות נשים עצמאיות. כל עוד שיש לך קריירה, את יכולה בעצם לגדול ולהיות אישה חזקה. ורק עצמאות הכלכלית. ראיתי מקרוב איך מתפתחת לי מול העיניים, אימא, שהייתה יכולה בסיטואציה אחרת, אולי אם אבא שלי היה מפרנס בבית, יכול להיות שהיא הייתה הופכת להיות עקרת בית, ואני לא יודעת איזה מין אישה או אימא הייתה יכולה להיות לי, או אני הייתי יכולה לגדול בתוך הבית הזה. התמזל מזלי, והיא בעצם לקחה אחריות על החיים שלה, הפכה להיות המפרנסת בבית ואישה עצמאית, וככה גדלתי מול אימא שמתפתחת וגדלה,
בגיל 42 עושה רישיון נהיגה.
בדיוק, בגיל 42 עושה רישיון נהיגה, והיא הייתה אנלפבטית בגיל 40, מחליטה ללמוד את לקרוא ולכתוב ערבית ועברית, מתחילה לפענח מכתבים שמגיעים, ואני רואה את התפתחות שלה מול העיניים שלי, ואז אני בעצם היום מבינה שאין בעצם, אין תקרות זכוכית, בכל רגע נתון את יכולה להשתנות, את גם יכולה להשפיע מאוד על הבית שלך, על הילדות שלך, על הילדים שלך, על החברה מסביבך, וככה התפתחה לי אישה פמיניסטית, שאחר כך הבנתי שזה קוראים לזה פמיניזם.
כן, אני חושבת שבסוף, הרי... את יודעת, המחקרים, בטח שמעת אותי מדברת על זה, אבל המחקרים מדברים שבשלוש שנים הראשונים נבנית התודעה של הילד, ועד גיל 7 היא הולכת ומתפתחת, ואחר כך ככל שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים להשקיע המון כסף כדי לשנות את התודעה, לשנות את בסיס התודעה הזה, שזה כמו בצל, שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ומה שאנחנו רואים בילדות, זה מה שמפעיל אותנו הכי הרבה, כי זה מה שבונה את בסיס התודעה שלנו. אז זה מאוד ברור לי איך את הגעת למקום שאת הגעת, כי את חווית את הדבר הזה והפנמת אותו כבסיס למי שאת. ואני חושבת, הראייה המגדרית הזאת, הראייה העצמאית הזאת, אני חושבת שאלה דברים שצריך לעשות בהם שינוי, וזה המקום שלך לעשות אותם עבור כולם, שזה חינוך, אפרופו אמא, עם עצמאות כלכלית, חינוך לעצמאות כלכלית, חינוך לכספים, ללמד איך מתנהלים עם כספים. חשבתי אפילו בכנסת, ליצור איזשהו מיזם של רפרנטיות או רפרנטים מגדריים שיכנסו למשרדי הכנסת ויפילו את הזרקור על ההתייחסות לגברים ולנשים בכל התחומים האלה של המגדר כדי להאיץ את השוויון המגדרי. כי בסוף הפורום הכלכלי העולמי אומר שרק עוד 137 שנים יהיה פה שוויון מגדרי, ואני ממש רוצה להאיץ את זה.
צודקת.
אז אלה סתם רעיונות שאם בא לך לקדם אותם, את מוזמנת. רציתי לדבר איתך שוב, לחזור איתך על, על הקטע של החינוך מינקות. הרי אדם הוא תבנית נוף מולדתו, איפה שאנחנו גדלנו, זה סוג הבן אדם שאנחנו נתפתח להיות. ואחד הדברים היותר חשובים זה באמת לתת דגש לדבר המהותי, הדבר שאת מתייחסת אליו יותר מדי, וזה הבן אדם. כי אנחנו מנסים לעשות ולטפל בכל מיני דברים חיצוניים, במה נהיה, במה נוצר, מה החוץ יצר, לפתור אלימות בחברה, לפתור הסתה, לפתור כעס, לפתור... זה דברים שהם תוצר של זה שאנחנו לא התייחסנו לילדים מגיל אפס, בצורה כזאת שהם יפנימו שפה, יפנימו דרך לדבר עם אנשים אחרים, יפנימו דרך לשאול שאלות, וזה יפנימו דרך להקשיב, להבין, לאהוב את עצמנו. איך אנחנו יכולים להוביל ולשנות מגיל ינקות כדי ליצור פה, את יודעת, חברה חדשה, כי נכון לעכשיו יש חור בסירה. אנחנו ההורים מגדלים ילדים שהם מי שאנחנו, הם התפיסות שלהם, התפיסות שלנו, כי זה התפיסות שהם קלטו בשנים הראשונות, כן? כמו שאמר וורן באפט, האחיות שלי לא פחות טובות ממני, והם במיליון מסרים, מיליון מסרים, קיבלו את מיליון דרכים שונות, קיבלו את המסר שהתפקיד שלהם מוגבל, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. ואנחנו צריכים פשוט לתת מסרים זהים לבנים ולבנות, ולפתח דור חדש, לסתום את החור בסירה, שלא ייכנסו יותר מים ולא נצטרך לשפוך את המים מהסירה, אלא לסתום את החור כדי שהילדים החדשים יהיו ילדים מודעים, מודעים להבנת האחר, מודעים לשוויון מגדרי, מודעים לאהבה עצמית. ואני חושבת שהבסיס ייצור ילדים שאין להם צורך כל כך לשנות את האחר, אלא יותר לקבל את האחר ולעבוד איתו בסינרגיה. יהיו כמה אני מדברת.
את מתממת. את גם נוגעת בהמון נקודות כל כך חשובות, שנראה לי על כל סוגיה שאלית עכשיו, אפשר לקיים באמת דיון מהותי וחשוב. אני גם מזמין אותך לכנס, אפרופו השאלה לגבי חינוך לשוויון מגדרי ותודעה מגדרית. אני מקיימת כנס בכנסת בחודש הקרוב, תוך חודש, לא מבטיחה, אין לי עדיין תאריך, אבל זה משהו שאני מתכננת לעשות אותו. הרי יש את הסוגיה הזאת שיש לנו נשים מצוינות שהן יושבות במועצות המקומיות, ברשויות המקומיות, בשלטון המקומי, שהתפקיד של נשים, לא רק נשים, אני גם רוצה לראות גברים שיושבים במשרות בתוך הרשויות המקומיות ומלמדים שוויון מגדרי ותודעה מגדרית. אבל מה, באותם תפקידים שיש נורא נורא מעט באותם רשויות, יש נורא מעט משרות כאלה, ואותה אשת מקצוע שמאיישת אותה משרה, אז היא גם תדבר על חינוך, וגם היא תדבר על שוויון מגדרי, ותדבר על עוד כמה דברים, ושוויון המגדרי הוא 20% מהמשרה שלה.
מתכוונת ליועצת לקידום מעמד האישה ברשויות?
בדיוק. יפה מאוד. כן. אז הגיע הזמן שבאותו רשות מקומית, מועצה מקומית שתהיה, תשב שם גם אישה וגם גבר. זה לא משנה מה הזהות המגדרית שלו.
וגם במשרה מלאה, ולא באחוז משרה ולא בהתנדבות, שזה היה המשרה מלאה.
בדיוק, ולכן קודם כל מתחיל, השינוי גם יכול להיות שם. אני גם רוצה לגעת בנקודה ובקצרה, אנחנו צריכות להיות גם, ואני בטוחה שכולנו ורובנו מודעות לתהליכים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים שהעולם חווה אותם, וגם הטלטלה בתוך החברה עצמה. אני מדברת על החברה הערבית, על החברה הישראלית. קודם כל, אנחנו אנשים פתאום יוצאות לשוק העבודה, אנחנו רוצות מאוד, לא כולנו משיגות את זה, גם התקרות הזכוכית הן מאוד נמוכות בשביל לפרק אותן, תקרות הביטון ולא הזכוכית, כן. שבו בעצם אנחנו יוצאות לעבודה, אנחנו רוצות להיות במשרות בחירות, בדיוק כמו הגברים שנמצאים באותן משרות בחירות, אנחנו רוצות שיהיה לנו את אותן מזכורות, אנחנו רוצות להיות, לשנות מדיניות, גם ברמת מסע ומתן מדיני מול הפלסטינים, וגם ברמה לשבת כמו מרב מיכאלי להיות שרת התחבורה ולקדם תחבורה, וברביבאי בשרת הכלכלה, ושרות אחרות נהדרות שנמצאות עכשיו בממשלה.
אנחנו רוצות לאייש,
אנחנו רוצות לאייש משרות מאוד בכירות, וברגע שנשים, כמה שיותר נשים שנמצאות בעומדות השפעה ועומדות מפתח ובדרגים בכירים, הילדות והילדים שלנו גדלים להיות לצד של אמהות שכאלה. אנחנו, החברה שלנו מתחילה לראות בנשים כנשים משפעניות, והן נמצאות בדרגים שכאלה. וזה הדבר שהוא משנה תודעה בסיסי. אני בטוחה שכל אישה, לא כל אישה היא פמיניסטית, ולא כל אישה רוצה לקדם את
זה. זה בדיוק הרעיון, שכל אישה תבחר להיות מה שהיא רוצה להיות, אבל אם את רוצה להיות, אז ששום דבר לא יפריע לך.
בדיוק. ואני חושבת שזה אחד השינויים שהם צריכים לקרות. הסוגיה הזאת של הקשבה לאחר, אני שוב חוזרת על העניין, קודם כל, איך אתה יכול להקשיב לאחר, או איך את יכולה להקשיב לאחר כשאת בעצמך לא קשובה לעצמך? זה גם אחד הדברים שצריך לשאול את עצמנו. איך אפשר להעריך את האחר כשאין הערכה עצמית בסיסית שלנו, אין הערכה גבוהה למי שאנחנו ומה התפקיד שלנו בעולם? המון דברים, המון סוגיות יכולות לעלות במקום הזה שבו האם הדיאלוג הזה מתקיים בתוך החברה הישראלית, או לא מתקיים בתוך החברה הישראלית. צריך לקחת בחשבון גם התקשורת בעצמה, התרגלה כל כך הרבה שנים לרפש, להרבה אלימות שמתקיימת בתוך החברה הישראלית.
התקשורת עצמה הפכה להיות אלימה.
בדיוק, והפכה להיות כל שיח אלים בתוך החברה, נכון. כהיילייט, שיכול לפתוח בעצם מהדורות חדשות.
והיא לא רק הפכה להיות לא... אלימה, היא גם מסיתה לאלימות. זה החוויה שלי, שהיא מלהיטה את הלהבות, את היוצרות.
בדיוק. בדיוק, וכשנגיע ליום שבו הדיונים שיכולים לפתוח מהדורות חדשות, הם לא רק דם וכעס ומה קורה במליאה, ודודי אמסלם, איך הוא נואם וכמה גזענות יוצא מהפה שלו, והמהדורות החדשות יטפלו בדברים, לקחת את האיזון ויראו שיש עוד דברים אחרים שאפשר לפתוח בהם את מהדורות החדשות, כל הלהבות ירדו בתוך החברה הישראלית ובתוך הדיאלוג שלא כל כך מתקיים בתוך החברה הישראלית. זה גם באחריות שלנו, אחריות שלי גם כמחוקקת, גם באחריות שלי כחברת כנסת, אחריות שלי כאזרחית, מה אני רוצה לראות על המסך של הטלוויזיה, מה אני רוצה לשנות, ואיזה דברים בעצם שמבחינתי יהפכו להיות המודל עבורי, עבור החברה שאני באה ממנה או חיה בתוכה, ועבור הילדות והילדים שלנו.
אנחנו נעשה את זה ביחד. אני הקמתי את הלובי לשינוי תרבות דיבור והשיח במדינת ישראל, וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק הדברים שאני מתכננת לעבוד עליהם, ואני אשמח אם אנחנו נוכל להתקדם לכיוון הזה יום אחד. בינתיים נגמר לנו הזמן, כי את צריכה ללכת. אז אני רוצה ממש ממש להודות לך שהיית איתנו ופינית לנו את הזמן, ואני חושבת שהדברים שאת עושה הם מאוד 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 חשובים, ושאת דוגמה ומופת לחיים משותפים בחברה, ושאפשר ללמוד ממך המון המון דברים. אז ממש תודה שהיית איתנו היום.
תודה, מאוד מאוד נהניתי, וסליחה שאני חייבת לרוץ למשרד הרווחה לקדם עניין שקשור בנשים שיוצאות ממקלט, זו סוגיה סופר חשובה, לא מוותרת עליה.
אל תוותרי עליה.
אולי דרך הדבר הזה תמצם את כל האלימות נגד נשים שיוצאות ממקלט, או נשים גרושות שמחפשות מחסים.
הלוואי ונצליח באהבה, ואנחנו יוצאים לשיר שאת בחרת, אנחנו נשמע אותו עכשיו במלואו, את השיר, איזה שיר זה? שלוש פעימות של אבו יוסרה. להתראות, אבתיסאם.
תודה.
שוקרן, תודה.
להתראות.
ביי ביי.
ביי. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت
טוב, אז כמו שאתם בטח מתארים לעצמכם, גם מי שלא בדיוק מבין ערבית, שהשיר הזה מדבר על אהבה, ועל היפים, הימים היפים כשאנחנו אוהבים, ואני חושב שזה מאוד מתאים למסר שחברת הכנסת אבתיסאם מראענה מנסה להעביר לנו ומעבירה לנו בכל דרך. השיר הבא שאבתיסאם בחרה הוא השיר של ברגול, חומות חמר, בבקשה.
Thank you. נסוגות עלייך אחות קטנה חבל עלייך חומות חימר עונות בצור בולשות אחרייך חיצים רצים בעקבותייך אחת כמוך היא אש אויבת מקוננות נשות השם
אני חושבת שהשיר הזה, השיר יותר מאפיין את חברת הכנסת מרנה בתקופה הכועסת, כשהיא שמה לב לכל המכשולים שעומדים בדרכה. ולגמרי אפשר להבין אותה, אני מבינה אותה גם בחיים שלי, בלי שאני מתמודדת עם ההתמודדויות שהיא התמודדה איתם. ועכשיו נעבור לשיר הבא של הזוהר ארגוב, אלינור. Thank you. אלי, התאכזבתי קשות. ועכשיו אני לא רוצה שתצאו מפה מאוכזבים, אני רוצה שאתם תשמחו מהחיים, אז אתם תשמעו עכשיו שני שירים. אחד של קרן פלס ורמי קליינשטיין, לחיות בלי חרטות, פשוט לחיות, והשני, תקשיב לי אחי, של יורם גאון וישי לוי, בהשתתפות מקהלת צעירי מורן. יש לנו ארץ נהדרת, ושיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, ותודה לשדרן שלנו, לטכנאי שלנו, גיל בן פורט, ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
לשמוע את שס בניו אורלינס
לגור שנתיים בפריז
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר
לעשות מרתון סרטי על מודובר
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום
להתאהב באמצע הרחוב פתאום
להוריד לבד בקבוק של ג'ק לתת לראש להיזרק
לשכב איתה על חוף הים
לא להרגיש רגשות השם
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר
להיות צודק ובכל זאת לבד
ממדות
לברוח מהחוק
להמציא איזה בוסם עם ריח של תינוק לבחור בשוב אחרי שנים לרקוד אגדו בחתונה של הנינים ולחיות להיות מאושר עד כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר
לפני שהשאר נסגר
ללכת לאיבוד בעיר זרה
איזה חודש או חודשיים על סירה
לישון עם הבן באוהל במדבר
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר
לקרוא את טולסטוי לעשות שבת
לשנות את עצמי בבת אחת
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו אז רגע לפני שהחיים יחלפו לחיות בלי חרטות או לפחות לנסות להיות מאושר השומר יבקש שאומר
כמה מילים אחרונות לפני שהשאר נזכר
הייתי רוצה לסכם היה כדאי בלב שלם חייתי את חיי אני חייתי את חיי
בלי חרטות או לפחות ניסיתי להיות
ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשאר נסגר ולחיות ישן ויש פה חדש יש פה חלב ויופי של דבש כאן חיו כל דיבורי התנך דוד ושלמה גדעון ויפתח יש צדיקים ויש קצת פחות ויש מבצעים ויש הנחות ויש גם בת קול שזועקת בניי מתי כבר תפסיקו לריב בחיי
תקשיב לי אחי יש פה הכל נשי ארוך נרקיע כחול נגב צהוב נעבי במדבר לפי דעתי לא חסר שום דבר
מהגליל לערבה מעל מחייכת השמש רק אם הייתה קצת יותר אהבה
הייתה לנו ארץ יש פה כל טוב שמעת המינים באנשים שמאמינים יש כהנים ויש לוויים ויש פה 9 מיליון נביאים כי כאן כל אחד עומד על שלו ורק הוא צודק כי אין מלבדו כשהמשיח יגיע מחר תראה איך כולם
במדבר לפי דעתי לא חסר שום דבר
מהגליל לערבה מעל מחייכת השמש רק אם הייתה קצת יותר אהבה הייתה
נשימה